שלום לכולם. לפעמים אני אומר לבן או לבת, או אתם אומרים לאחד מהילדים משהו, והתגובה שמותחת, שנזרקת לכם, זה אמא, תפסיקי לחפור, די עם החפירות. מי שמתנסח בצורה קצת יותר בוטה, הוא אומר, וואו, שומעים את הטרקטור, תפסיקו לחפור לי. בניסוח אחר, תצאו מהוורידים, תצאו לי מהווריד. זה לא נעים. הרי בסך הכל רצינו להתעניין בעולמו. בסך הכל רצינו קצת לא להיות רק מזכירה אלקטרונית מהלכת של מחר יש רופא, מזכירה לך לעשות שיעורי בית. רצינו קצת לדבר איתו, קצת להתעניין בעולמו. ואנחנו חווים טריקת דלת בוטה, מעליבה, של אמא תפסיקי לחפור כאילו שאני איזה סוכן חשאי, איזה נציג של השבק. הרגעה הראשונה שאני יכול לתת, זה שהסיפור הזה מלמד שיש לכם בבית ילד מתבגר, או ילדה מתבגרת. יכול להיות שהם מתבגרים כבר מגיל 10 או 11, אבל זה בסך הכל תגובה אופיינית של חלק מהמתבגרים, לא כולם ולא כל הזמן, אבל לכן לא צריך להיבהל. דבר שני, יכול להיות שיש סיבה לתגובה הזאת, יכול להיות שהוא מפחד להיפתח מבחינה רגשית, יכול להיות ש... בניגוד למה שקרה לו כשהוא היה בן 5 או בן 8, הוא הרבה יותר מודע לעולם הרגשי, זה הרבה יותר מאיים עליו, ואז הוא חוסם. יכול להיות שהוא מוכן לשתף בעולם הרגשי, אבל לא אותך, לא את אמא, לא את אבא, לא אותך, אלא רק את החברים, רק את החברה. כלומר, זה לא אומר שהוא עקר חלילה מבחינה הרגשית, הוא לא אוטיסט מבחינת העולם הפנימי, אלא הוא כרגע מסיבות שונות מרגיש יותר בטוח לשתף ברגשותיו את חבריו. ולכן אני אומר בעצם דבר כפול, אל תיבהלו, קודם כל יכול להיות מאוד שיש לו עולם רגשי מפותח, אבל זה קצת מאיים עליו להיפגש איתו, ויכול להיות שהוא קצת מפחד מאיתנו, הוא רוצה למצוא חן בעינינו, והוא מפחד שהוא יגלה איזושהי משהו שנתפס כחולשה, זה אנחנו נשפוט אותו, ובעיקר לא להיבהל, כי כנראה יש לנו מתבגר בבית, אז זה לא נורא, ברוך השם שהגענו עד הלום. רק נותרה שאלה קטנה, מה עושים? אז כמובן קודם כל לא נבהלים. דבר שני, מנסים להסיק מסקנות מבחינת דרכי התנהלות. כלומר, לא מוותרים על העולם הרגשי ולא מוותרים על הניסיון להיפגש עם העולם הרגשי שלו, אבל עושים את זה אולי בצורה קצת יותר עדינה. אני לא רוצה להגיד חכמה, כי משתמע מזה שעד כה לא היינו חכמים. פעלנו מתוך תבונה, אבל עכשיו עם הדלת סגורה, צריך להיכנס מדלת אחרת. קודם כל, כדי לחנך להוויה רגשית או להוויה שיש בתוכה גם שיח רגשי, נקודת מוצא, ועל זה כבר דובר רבות, זה דוגמה אישית. אם אני מצליח קצת לשתף, לא בדברים אינטימיים מאוד, אבל קצת לשתף, היה לי יום קשה, היה לי יום ארוך, משהו עצבן אותי, ככל שאני אצליח לשתף קצת יותר בעולמי הרגשי, יש יותר סיכוי שהוא יראה וילמד שכך מותר, כך ראוי, כך רצוי להתנהג ולהיפגש. דבר שני, יכול להיות שאני צריך להתנסח גם כשאני בא לשאול ולהתעניין בצורה קצת אחרת. ואני מרשה לעצמי להגיד בסוגריים, יכול להיות שהבלימה, יכול להיות שהסגירות הזאת שנורא גם מעצבנת, גם קצת מלחיצה, כי מה יקרה איתו או איתה, יכול להיות שזה נוצר מניסיון חיים שבעבר כשהוא שיתף מבוגר עם משהו רגשי, הוא חטף, אולי בבית ספר, אולי בבית. כלומר, יכול להיות שיש איזושהי הצדקה למגננה הזה שהוא יצר. אני, על כל פנים, חוץ מהדוגמה האישית שהלוואי ואני אצליח לתת, הלוואי ואני אהיה ראוי מבחינת היכולת שלי לשתף רגשית, אני מציע להתנסח בצורה קצת אחרת. מה זאת אומרת? זאת אומרת, למשל, לא לשאול עליו אלא לשאול על החברים. איך הגיבו החבר'ה בכיתה כששמעתם שהטיול בוטל? קודם להגיד לו איך אתה הרגשת, שזה אולי קצת מאיים, אני שואל קודם כל איך הגיבו ולא איך הרגישו, שזה פותח פתח פחות רגשי, ושנית אני שואל על האחרים, איך הרגיבו החבר'ה כשהם שמעו שהייתה פריצה על הבית של משפחת כהן? מה אמרו החברים כשהם שמעו על הפיגוע? מה אמרו? זאת אומרת, אני שואל על אחרים, זה פחות מאיים. אני מבטיח לכם שברגע שהוא מדבר גם על האחרים ממילא הוא בתוכם, וגם שבשלב השני יותר קל לשאול, בטח גם אתה, עם שאלה פתוחה כזאת, בטח גם אתה הרגשת ככה, וזה מאפשר לו להגיב או לא להגיב. כלומר, חוץ מהדוגמה, חוץ מלא להיבהל, ועל גבי זה הדוגמה האישית, אני מציע ראשית לשאול שאלות לפעמים על החברים, שהוא בתוכם, על הקבוצה, איך הקבוצה הגיבה, ושנייה, להשתמש פחות, בהתחלה לפחות, בשיח, במונחים רגשיים, אלא במונחים פחות מהימים, איך הגיבו, מה עשו, אז יכול להיות שהוא יגיד, הבנות פרצו בבכי. או שיכול להיות שהיא תאמר, הבנות נורא נבלו והתחילו לבכות. ואני אגיד, למה פחדתם? ואני מכניס אותה פנימה. דבר שלישי ואחרון, זה לפעמים עדיף לא לשאול שאלה פתוחה. כלומר, ואיך הרגשת? מה את רוצה שהיא תענה לך? גם אני לפעמים כשאומרים לי, ואיך הרגשת? אז אני, זה פתוח מדי, זה מבלבל. יותר קל לתת שאלה סגורה ואפילו הנחה סמויה. זה בטח נורא עצבן. נכון, אני יכול להבין אותך, זה בטח נורא עצבן אותך שהמורה כך אמרה. ואז הילדה או שתאמר נכון, או שתאמר לא, זה לא עצבן, אבל זה נורא אכזב אותי. ציפיתי ממנה, לפחות ממנה למשהו אחר. ואז אנחנו כבר בפנים. כלומר, דווקא בנושא הרגשי יותר קל לתת שאלות, מה שנקרא סגורות, אמריקאיות כמעט. במובן הזה שאני מניח הנחה סמויה, ומאפשר להם להסכים או לחלוק. כל זה בעצם מהווה חלופה מהניסיון הלא מוצלח לחוף את העניין. פעם ראיתי אמא שאומרת לבת שלה, בנות חייבות לשתף את האמא. אני אתן לכם שני ניחושים מה היה המשפט הבא של הבת. היא לא שיתפה, תאמינו לי. היא תיחה חזרה משהו, אי אפשר לעורר שותפות בכפייתיות, בכפייה. אלא חייבים, גם דוגמה אישית, וגם שאלות סגורות, וגם לשאול על החברים, וגם סבלנות שנובעת מזה שאני לא נבעל. כל האמצעים האלה ביחד יעזרו לנו לא רק לכעוס או להעלב, ואני יכול להבין שזה מעליב כשאומרים לך אל תחפור, אלא או כשנפגשים בכלל עם הסגירות הרגשית הזאת, ועוד יותר כשהיא מדברת 5 שעות עם החברה בטלפון, ומולי כשאני שואל מה נשמע, היא אומרת בסדר. מה נשמע? בסדר. מה היה בבית ספר? כלום. כן, האוצר מילים הקטן הזה, כשהוא רק מולי ומול החברים, היא מדברת שעות, אפשר להבין שזה מעליב. אבל תפקידנו לא להיעלב או לא לתת לעלבון לקבוע את צעדנו, אלא בתבונה וברגישות, ובסבלנות לדרך ארוכה, להאמין שאפשר לפתח איתם עולם תורני שהוא לא רק עיוני, שהוא לא רק מעשי, עכשיו עושים מצווה, אלא עולם תורני שכולל מה שבעינינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעולם התורני, משמעות רגשית, מקום לעולם הרגש, מקום לעולם המידות, כדי שהעולם התורני, כדי שבניין העולם התורני, בעזרת השם יכלול את כל רכיבי האישיות ואת כל רכיבי החיים, ויאפשר לנו להיפגש עם ילדינו גם בממד הרגשי. שלום ובהצלחה.